בהערה 188. טוב, אז נתחיל עוד פעם באל מול. אל מול, אחרי הערה 186. אל מול ההתנערות מן אפרות ארצות העמים, התעוררות תפארת העם והתקרבות אל עצמיות נפשיותו בשיבת בית חייה, בבניין העיר על תילה וגילוי כבוד השם עליה, מופיעה סמליות העפלתם המופלאה של שני ראשי רבבות אלפי ישראל, אשר ביחידות אישיותם נתעכבו מן השמיים, מהגיע למחוז חפצם, לארץ חמדת השם יתברך והעליונים והתחתונים, ומקום עלייתה הגדולה של הנשמה, והחזרו מארץ הדרך מסעם שמה. ואומלם תחת זה עולים אחריהם תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, מחנות אלוהים גדולי התורה והעבודה, היראה והקדושה, ובמסירות נפשם הנוראה, מניחים בערי קודש הגליליות, בהר ובעמק, את היסוד לקיבוץ הגלויות ותחיית הארץ, מתוך מגמת ההתרוממות הרוחנית הציבורית ממרכז האומה האלוהית ומקום לבבה. טוב, אז זה כנראה דיברנו, כמובן מדובר פה על ה... בעל שם טוב ועל הגרא, שלמרבית הפלא יש להם גורל דומה, מגמה דומה, עניין דומה, והם שניהם משמשים בפרספקטיבה של המאמר שלנו, של שייך העולם, משמשים אותו תפקיד. הם אישית מנסים ולא מצליחים, או על כל פנים נסוגים ממסעם לעלות לארץ, אבל תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם כאחד, הם מהווים את התשתית של תחיית האומה בארצה. מחנות אלוקים גדולי התורה והעבודה, היראה והקדושה, ומסירות נפשם הנוראה, מניחים בראי הקודש הגליליות, צפת, טבריה, בהר ובעמק, את היסוד לקבוץ הגלויות ותחיית הארץ. והמחנה המשותף, תגיד, נו, מאות ואלפים קדמו להם, בעשרות ויותר השנים, הדורות הקודמים. כן, אבל פה זה הדבר המיוחד בעליית החסידים ועליית תלמידי הגר"א, שהם מגמתם המוצהרת, המודעת והמוצהרת, היא ההתרוממות הרוחנית הציבורית במרכז האומה האלוהית במקום לבבה. מגמתם היא ציבורית, מגמתם היא לאומית, הם לא עולים בתור עלייה אישית, שכל הקדושים אשר בארץ, כל תלמידי חכמים, כל היהודים, שלכל אורך הדורות עלו, אבל מכל מקום הם עלו כבחירה, התהלך, ערום ויחף, מקום אשר היו דבירייך. טוב לי לחיות או הפלמות פה, מאשר בכלום שפה עדיף על פני כל רווחת החיים במקום המוצא של כל אלה שעלו. אבל פה זה לא הנקודה, מה שהם רוצים מצד עצמם, איפה הם עצמם רוצים להיות, מעדיפים להיות. זה הכל מפעל שעניינו לקרוא לכולם לבוא בעקבותיהם. זה מתוך תודעה ציבורית. ופה ישנה התרוממות רוחנית ציבורית. עצם העליות האלה הן לא רק מבשרות, הן לא רק סוללות את הדרך בפני האפשרות לכך שבעקבותיהם תלחנה ותגענה העליות הגדולות, עלייה ראשונה, עלייה שנייה וכו', וכל עליות הציוניות שבמאה השנים האחרונות, אלא שהם עצמם, אם כי זה כבר לא חידוש בהם לעומת תופעות שהיו מקודם, כמו שהרב בעצמו ציין לנו, הם בעצמם ביטוי של הציבוריות, של ההתרוממות הרוחנית הציבורית במרכז האומה האלוהית במקום לבבה. התודעות האלה שהם, שמופיעות ומנסעות על גליהם את, את הבעל שם טוב, את הגרב, ומכוחם, את תלמידיהם, הם בעצמם פולסים נשמתיים של האומה, שנותנים את רישומם ביחידיה, סגוליה, קדושיה. אבל כמובן, ככל שהדברים מופיעים יותר, ככה זה סולל את הדרך, הענפים מרבים את האור על השורשים. המערך החיצוני הוא לא רק ביטוי של המציאות הפנימית, הוא גם סולל את הדרך, חופר את האפיק בפני התפרצות הנשמה הפנימית. בכל זאת, במרכז האומה האלוהית ומקום לבבה, ארץ ציון וירושלים. מפי כתבו של זקן חסידי העולים שבגליל, יוצאת אז האזהרה הגדולה, להפרוש עם מאיסורה, על חיוב התפיסה הכלל ישראלית ושלילה להתייחסות שלא כהוגן גם אל עוזבי תורה חס ושלום, שבין כך ובין כך קוראים בנים, והוא מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי, וכל השפעות כללות ישראל אין לו חלק אליהם, עמהם, ולשומע עם העם ותבוא עליו שפע וברכה בכנסת ישראל בגשמי ורוחני ויעלה מעלה מעלה. הביטוי המפורסם בשורות התמציתיות של רב מנחם מנדל מויטייבסק, גדול תלמידי הבעל שם טוב שבראש העולים. אז יש לו שם שהוא עולה יחד איתו, במחשבה לעלות בראש ובראשונה הייתה שגם הרבי מילדי האדמו"ר הראשון של חב"ד, גם הוא יעלה איתו. רק כיוון שהתחילו במסע, הם היו צריכים להחליט מי נשאר פה עם הספינה הטובעת, והאם זה נכון לנטוש פה את כל את כל הצון בלי רואה. אז מסר את נשמתו, מסר את העולם הבא שלו, מסר את כל אשר לו בעל התניא, בגזירת חברו הגדול ממנו, רב מנחם מנדל מויטייבסק, ונשאר, וגם שולח אליו, מנחם מנדל מויטייבסק, מכאן ואילך שולח אליו ולאדמו"רות שלו את חסידיו שנשארו מאחור. מכאן עולה קרנו של בעל התניא. אבל רב מנחם מנדל מויטייבסק בעצמו, אז הוא מדי פעם שולח איגרות עידוד לחסידיו מאחור, ושנשארו שם בגלות, ובין היתר יש לו שורות, את השורות החזקות האלה, שהוא מזהיר אותם, לפרוש עם איסור הבאתי, כי יהודה עוד לקרא, שהוא סיבת השפלות, והוא ההתלוצצות מבני אדם עוזבי תורה. ששוב, כמו כל המהלך הארוך הזה של הרב ציודה פה, שהוא מבחין בכל תנועות החיים של כנסת ישראל, מראשית ועד אחרית, שאנחנו באמצע שזירת החוט, הביטוי הזה, זה הביטוי של הכלליות, שהיא הולכת ומבצבצת, הולכת ומופיעה, בד בבד עם עצם התנועה, הבירור הרוחני, האמוני, הכלל ישראלי, הבנת העניין הכלל ישראלי, וצמיחת התודעה הכלל ישראלית, הנה היא מתבטאת פה בדברים המפורסמים של פרי הארץ. אז כאן חסידי העולים שבגליל, יוצאת הזעזרה הגדולה לפרושי מאיסורה על חיוב התפיסה הכלל ישראלית. במילה אחת, על מה הזרה בדברים האלה, שהוא המילולית, אז הוא מדבר על זה, להזירה מבני אדם שהוא... מבני אדם, או לא להתלוצאת, מבני אדם עוזבי תורה. לא להתלוצאת, מה זה לא להתלוצאת? אל תפתח, מה זה ליצנות? ליצנות, הרצית הזה עליה מסביר קצת בעריכות, היה אומר, ליצנות זה כמו, והמיליץ בין אותם. כלומר, דיבור חיצוני שאין עם הוא משקל פנימי, זוהי ליצנות. בקצרה, דומני ש... אפשר להגיד את זה במילה אחת, ליצנות זה ציניות. עמדה צינית זו ליצנות. בוז פנימי, חוסר קשר נפשי לעניין. והוא שלא להתלוצץ בבני אדם עוזבי תורה. התלוצצות זה הלעג הפנימי, הבוז הפנימי, שהוא נובע מעמדה צינית, מעמדת חוסר קשר נפשי. דבר שאין לו, אין לך ביחס אליו קשר נפשי, אתה ציני ביחס אליו, אתה יכול ללעוג. עזרה חמורה לעשות, שלא לעשות את זה. לא לעשות את זה ביחס לבני אדם עוזבי תורה. ואף על פי שכתוב, ובני תורה יתגרו בם, או אבי תורה יתגרו בם, כבר פירש המרשה, כך הוא אומר, בפרק אמר להם הממונה, כאן בצדיק גמור, כאן בצדיק שאינו גמור. כלומר, צדיק גמור יכול להתגרות בהם. אתה צדיק גמור, תתגרה בהם. אתה לא צדיק גמור, תיזהר. ועל כל פנים, גם צדיק גמור לא יקלל להם. לא יקלל להם, לא בבוז, לא בבוז. זאת אומרת, להתגרות, להילחם, כן. אבל לא בבוז, לא יקלל להם. כי, שוב, הכללה... בעומק העניין, הבוז זה חוסר הקשר הנפשי. אין לך קשר נפשי לעוזבי תורה? זאת אומרת שאתה פרטי, וזה מה שהוא ממשיך שם. והוא סיבת השפלות, כל השפלות הוא סיבת השפלות. איזה שפלות? השפלות של כלל ישראל. מה שעם ישראל נמצא איפה שהוא נמצא, זה בגלל זה. כי עם ישראל הוא לא כללי. כי התפיסות הן פרטיות. אובדן התודעה הכללית היא סיבת השפלות, היא סיבת הגלות. אובדן התודעה והנשמה הכללית היא זאת שעושה את האנשים בתחושות פרטיות. ומילא אני, אתה. אם אתה לא מתאים לקו שלי, אז מי אתה בכלל? העמדה הזאת, זה סיבת השפלות, זה ההפך של הכלליות. והתיקון מוכרח להיות שהעיקרון הזה לא יחולל. וזה מה שהוא מסביר פה. הרב צידור רואה בכל הדברים שם, הנקודה היא להחזיק את התודעה הכללית. חיוב התפיסה הכלל ישראלית ושלילת ההתייחסות שלו כהוגן, האינדיקציה לכך שאתה כללי, זה יחסך לטיפוסים שקשה לסבול אותם. ושלילת ההתייחסות שלא כהוגן, גם אל עוזבי תורה חס ושלום. ולמה ולמה? שבין כך ובין כך קוראים בנים. אם אתה מסתכל עליהם על פי מה שנוח לך, או מנעימים לך, או לא מנעימים לך, או לא נמצאים בקו שלך, או לא נמצאים באופי שמתאים לחייך, או הם לא מפריעים לחינוך של הילדים שלך, אז זה בסדר. אבל והיה והם נגדיך, והם ציקים לך, והם מסכנים את הקיום שלך הרוחני והחינוכי. נו, אז במקום כזה, אז מה? מה הם כבר? הם סתם הם ערב רב, לא? אם זו העמדה, אז תדע לך שאתה ערב רב. כי אתה לא כללי. כי ודאי שזה קשה לסבול. כי שעוזבי תורה, חס ושלום, מאוד מצער. אלא מה, מה תעשה? הם עוזבי תורה, והם לא נעימים לך, והם מרגיזים אותך, והם פוגעים אותך, ומסכנים אותך וכו'. והם עושים דברים נגד התורה. נקודה, מה יכול להיות יותר גרוע מזה? אבל מה תעשה? בין כך ובין כך, קרואים בנים. הם בנים של הקדוש ברוך הוא. אתה זוכר את זה? אם אתה זוכר את זה, אתה, גם אתה בן של הקדוש ברוך הוא. אתה לא זוכר את זה, אז מי אתה בכלל? שבין כך ובין כך קוראים בנים, והוא מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי. פרטי, פרטי זה שרבי נחם מנדל מויטייבסק חותם עליו שהוא פרטי. ופירוש המילה פרטי פה יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל, ולפי שיוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, כמו שאמרו התנאים שכתבו את האגדה. אז זו הכפירה בעיקר, ברור. אבל אתה דווקא לא כופר בעיקר, אתה רק שונא את אלה שהם כופרים בעיקר. אבל אתה ציני ביחס אליהם. אתה מבזה אותם, אתה מקלל אותם. אז זה לא יעזור לך שאתה מאמין, ואתה דווקא מאוד רוצה להיות עם כל התארים החיוביים שהתורה מדברת. כי לתורה יש את הדעות משלה, והם לא בהכרח, לא החתמת אותה על דעותיך. והאינדיקציה, הנה, איך אתה מתייחס לטיפוסים הבלתי נסבלים האלה? וכל השפעות כללות ישראל, אין לו חלק עמהם. כנסת ישראל במקום אחד, והוא במקום אחר. הצדיק הזה. זה שהוא מתגרה ומתלוצץ בבני אדם עוזבי תורה. חש ביחס אליהם ציניות. אני לא הם, הם לא אני. לא מחויב ביחס אליהם. ולשומע הנה עם ותבוא עליו שפע ברכה מכנסת ישראל בגשמי ברוחני. בגשמי ברוחני זה קלאסיקה של חב"ד. גשמיות ברוחניות ויעלה מעלה מעלה מעלה. כן. לא, זה לא סוגיה שלנו פה, אין ספק שגם ג'וקים הם בריאה של הקדוש ברוך הוא, אבל זו סיבה לא לרסס אותם. סוגיה פה היא לא ביחס לכל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. הנושא פה עכשיו זה לא בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא הנושא פה עכשיו מי שייך לכלל ישראל. אתה מבין? יש כולם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל בנים אתם לקדוש ברוך הוא. אתה מבין? בנים אתם לשם אלוקיכם. עם ישראל הם בנים, וכל אומות העולם הם, בוא נגיד, ודאי פחות. זה לא אותו סוג, זה לא אותו סוג. זה בלשון, בלשון הכוזרי זה, אתה מבין, זה כמו ההבדל בין דומם לצומח, לחי, למדבר, לישראל, זה סוג אחר. זה לא קשור לסוגיה שלנו, השאלה, אתה מבין? זאת אומרת, האם אתה, רגע, אני מנסה להגיד לך משהו. דומני שאתה חושב בצורה ישרה. יש לך תחושה אינטואיטיבית מוסרית טובה, ואתה מתעורר לכיוון טוב. ככה אני שומע מצלצול השאלה שלך. כי אתה תופס קו שבאמת לא להיות ציני ביחס לשום דבר, אל תלעג לשום דבר, ותרגיש קשר עם כל דבר. יפה. באמת אתה חש נכון, ואתה חושב בצורה, תפסת את הקו הנכון, זה מתאים לרוחו של הרב מה שאתה מדבר. אבל, מה שאתה מדבר עכשיו פה עכשיו, לא שייך ברגע זה למה שאנחנו לומדים, אז תעזוב את זה. בסדר? אחרי השיעור תיגש אם אתה רוצה עוד לברר. עכשיו אנחנו רק רוצים לברר מה כתוב פה, זה לא הנושא. כן.
רק
כן.
יש פתאום שהאינדיקציה של ההתייחסות שלנו עם הכלל זה...
איפה זה כתוב במילים?
כן.
עוד פעם, אני רוצה להגיד שזה, רק זה מה שכתוב פה במילים. תשים לב למה שהוא אומר. מפי כתבו של סקן חסידי העולים שבגליל, יוצאת הזהרה הגדולה להפרוש עם איסורה, מה הנושא? על מה הוא מפריש? על מה הוא מזהיר? הנה, באים המילים הבאות, תשים לב. על חיוב התפיסה הכלל ישראלית ושלילת ההתייחסות שלו כהוגן וכולי, אל, שתכף נפרט. אבל מה הנושא שאת זה, פה אתה רואה, זה בלי מרחאות, בלי סימני הבאה. זה מילים של הרב ציודה, שהוא עושה לך תמצית ומלמד אותך לקרוא. לא משאיר אותך לקרוא לבד את הדברים של, של בעל פרי הארץ, של רבי מנחם מנדל מויטבסק. אלא הוא מסביר לך מה אתה עומד לקרוא פה. תבין, הנושא של מה שאתה עומד לקרוא עליו זה חיוב התפיסה הכלל הישראלית ושלילת ההתייחסות שלא כהוגן אל עוזבי תורה. עכשיו הוא מתחיל לצטט חלק ממה שכתוב שם, כדי למקד ולבסס את הטיעון שלו, שהוא כבר טען אותו. פה בנקודה הזאת הוא אמר את זה. הוא אמר, התפיסה הכלל הישראלית, על זה הוא מזהיר, ובמסגרת זאת... על לא להתלוצץ, לא להתייחס, שלא כהוגן אל עוזבי תורה. רק אני מצטט לכם, כתוב שם, והוא, שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה. גם שהיחס, הרב ציודה אומר, להתייחס, לא להתייחס שלא כהוגן גם אל עוזבי תורה חס ושלום, שבין כך ובין כך קוראים בנים עוזבי התורה, והוא, מי שמתלוצץ מהם, מי שמתייחס אליהם שלא כהוגן, מפריש את עצמו מן הכלל להיות הוא כלל, להיות הוא פרטי. אתה מבין? בשורות האלה כבר הוא מבסס את הטיעון שהוא טען למעלה שזקן חסידי העולים מחייב את התפיסה הכלל ישראלית. אתה מבין? כי זה נקרא, כל המילים האלה ביחד זה נקרא חינוך לתפיסה כלל ישראלית. כי תפיסה כלל ישראלית לא מסתכלת על האדם הפרטי בתור אישיות פרטית, אלא לעולם מסתכל עליו כחלק מאורגניות החיים של האומה. ובתור שכזה אתה... כמו שישנם הרבה חלקים בגופנו שהם לא כל כך יפים ולא כל כך ראוי שלא יהיו חשופים והם לא נעימים מכל מבחינות. מכל מקום החלק מהגוף, אף אחד לא יכול לוותר עליהם. אז כשאתה מסתכל על הכללות, אתה לא מסתכל על הצדדים הפרטיים הלא יפים. וזה המבט הכללי. ומי ש... לא ככה מסתכל, אז הוא מפריש את עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי. וכל השפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם. ולשומע ינעם ותבוא עליו שפע ברכה מכנסת ישראל. הנה, השם המפורש, כנסת ישראל. בגשמי ורוחני ויעלה מעלה מעלה. בסדר? כן. על פי מהלך, שפע קודשו של הגאון החסיד, אשר לא קם כמו מימות הקדמונים. מתייסד אז על ידי גדול תלמידיו אשר קיבל מהודו ולחיסר משולחנו, בעל נפש החיים, אבי התעודה, בית המדרש הגדול שמגדלים בו תורה ותפילה, בסביבת ירושלים דליטה. ומתוך השפעתו הולכת ונמשכת שלשלת של ריבויי וקיבוצי פעלים לתורה, של ישיבות, גם גדולות, גם קטנות, גם מקרוב, גם מרחוק, בחדירה פנימית ומקפת בחיי היהדות היחידים הציבוריים במישרים ועקיפים, ומהווה את היסוד של גילוי השפעת התורה באומה בכללותה. זו עוד הופעה של כנסת ישראל. שוב, כל התופעות פה הם משמשים שימוש כפול. הם סוללים את הדרך בפני הופעת כנסת ישראל, והם בעצמם הופעת כנסת ישראל. הם בעצמם פועל יוצא של הבריאות הנשמתית שהולכת ומשתלשלת ומופיעה יותר ויותר. וככל שהדברים מופיעים, כמובן שזה סולל את הדרך בפני השלב הבא. מה השלב הזה? הישיבות. את מוסד הישיבות מי שיצר והקים, רב חיים מוולוז'ין. הם הישיבות, ישיבת וולוז'ין. לפני כן, תאמרו, היו ישיבות? לא, לא היו ישיבות. היו קלויזים, היו כוללים, היו... כל רב, בכל עירה, יכול להיות שיהיו לו כמה תלמידים. אבל את המיסוד הזה של ארגון, של מקום גדול, שלשם מתלקטים תלמידים, ואחריות הציבור למען תודעת בעניין התורה בחברה, והנה הרב ציודה פה, הלא הוא המשך המסורת החיה של ראשי הישיבות האלה, המשך של וולוז'י, אז הוא ודאי יודע את הרוח שעמדה ביסוד גדול תלמידיו של הגר"א, שהיא ודאי רוח אחת עם תקומת האומה בארץ ישראל, שכמו שהגר"א הוא אחראי לתקומת האומה בארץ ישראל, הוא אחראי לתקומת רוח האומה, כי זה הכל עניין אחד. ובמסגרת זאת, אז באגף השני שלו, כמו שהוא שולח את תלמידיו לארץ, ככה מרוחו קמה וולוז'ין, על ידי רב חיים מוולוז'ין, שהמגמה היא תורת האומה, תורת הכלל. ייסוד התודעה של בניין התורה כפי שהאומה צריכה אותה. לא כפי שאני לומד תורה, כפי שבקהילה שלי לומדים תורה, אלא זו אחריות קהילתית ולא רק קהילתית. כאן ואילך, זה אולי הצד, בוא נגיד, זה, אולי יש בזה פנים נמוכות, אבל זה דווקא הצד הגבוה של העניין. השתדלנות הכלכלית הולכת, ונשלחים השדרים לגבי הכספים לכל הקהילות, בכל הארצות, כי זה עניין שלך יהודי באשר אתה שם, בקמצ'טקה, בקזחסטן, לא יודע מה, בלונדון, שתהיה ישיבה בוולוז'ין, כלומר ישיבה של כלל ישראל. זאת אומרת, צריך תורה, צריכה לקום בכלל ישראל. מה אכפת לך, איפה לומדים תורה? אם זה לא אצלך ולא אתה תשמע שיעורים מזה, מה זה משנה? כמו שהרב ציודה תמיד היה מדגיש, הוא מזכיר את מה שאנחנו אומרים בשני וחמישי, רצון מפני אבני שבשמיים לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובני בנותיהם, תלמידיהם ותלמידיהם, בכל מקומות, לא מושבותינו, מה שלכאורה, למה שלא נגיד לקיים חכמי תורה, במושבותינו, לא, לא, אלא התפילה, שנתקבעה בימים שבהם לומדים תורה כלל ישראלית בשני וחמישי, אז נקבעה הבקשה על לקיים בנו חכמי ישראל בכל מקומות מושבותיהם. שתהיה תורה בישראל, זה לא עניין שאני אישית אלמד, זה ודאי חשוב. אבל האחריות, הראש ובראשונה היא על תורת העם, על זה שישנה תורה בכל מקום שישנה תורה. התודעה הזאת מתייסדת, מה זה מתייסדת? היא ודאי חיה וקיימת מנשמת האומה, אבל הנה נשתלשלת, מתייסדת, מתמסדת, הולכת ולובשת צורה במה שילך וייתן את רישומו האז בחיי החברה, הקהילות והאומה, עד עצם הרגע הזה, במוסד ששמו ישיבות. זה עניינם. וזה הניסוח פה של הדברים. אתם מבינים? פה יקשר לנו לירושלים דליטה. טוב, בואו נקרא עוד פעם. רגע, לפני השאלות. בוא. על פי מהלך שפע קודשו של הגאון החסיד. מי קורא לו הגאון החסיד? פה הוא לא מצטט את זה, אבל אני חושב שגם פה היה אפשר, אני חושב שכבר אמרתי לכם ש... הגודש הציטוטי של הרב ציודה פה הוא כל כך עצום, עד שהוא, על העיקר הוא מזכיר, אבל פה אפשר היה לרכז עוד יותר מקורות ממה שהוא מציין פה. על כל פנים, הביטוי הגאון החסיד, יכול להיות שזה מופיע, קרוב לוודאי שמופיע בעוד הרבה מקומות, אבל אסוציאטיבית אני נזכר, שמי שמכנה אותו ככה, זה רבי נחם מנדל מויטייפס ובעל התניה, שהם שניהם באיגרת מפורסמת, הם מתארים את זה שהם נסעו לווילנה ובאנו אל הגאון החסיד, זה הכינוי שלהם, לא, שם באותה איגרת מפורסמת, ומה שהם מספרים, מספר לכם את זה דרך אגב, מה שהם מספרים, שהם באו להתנצל, רצינו להתנצל בפני הגאון החסיד, מה שחושדים אותנו ביחס לחסידות, רצו לבוא לגרא וליישר את ההדורים עם הגרא, להתנצל ולהסביר את שיטתם, כדי שהגרא לא יצא כמו שהוא יצא כנגדם. אבל בצער, אז לגדולי החסידות, לגדולי הקדושים האלה, יש שירת שמיים מהגרא כמובן, אבל הם כותבים בצער שגאון החסיד עזב את וילנה, שמע שהם באים לבוא, עומדים לבוא, עזב את וילנה, כי לא רוצה שאפילו עליו לחץ, גם לא מקהילת וילנה, שלושה ימים, עד שוב הרודפים, לא רוצה לראות אותם. אבל כל פנים, זה הכינוי שלו שם בפיהם. הוא החסיד, גדולי החסידים, אם מישהו חסיד, זה הגרא, הוא החסיד האמיתי. על כל פנים, הוא הגאון החסיד, אשר לא קם כמוהו מימות הקדמונים. אתם רואים מי מתבטא עליו ככה. מתייסד אז על ידי גדול תלמידיו אשר קיבל מהודו ולא חיסר משולחנו. זה הביטוי של מגדולי תלמידי הגרא שנמצאים פה בראש העלייה לארץ. מתייסר לרי גדול תלמידיו אשר קיבל מהודו ולא חיסר משולחנו, בעל נפש החיים, אבי התעודה. שוב, זה הביטוי של רבי ישראל משקלוב, וזה גם כן ביטוי מיוחד, אתם מבינים? הוא אבי התעודה. תעודה זה הייעוד. לכן הרב ציודה מצטט פה את הביטוי הזה. א' הוא ההמשך הגמור של הגרא, שקיבל מהודו של הגרא ולא חיסר משולחנו, והוא אבי התעודה. הייעוד, שגם הביטוי תעודה כמובן, צור תורה, חתום תורה, צור תורה, חתום צור תעודה, חתום תורה בלימודי. על כל פנים, תעודה ותורה זה אותו דבר. רק פה, התעודה, התורה נקראת תעודה במשמעות של התורה, עניינה, התעודה, הייעוד, המגמה. הוא הביא התעודה. כי פה אנחנו עסוקים כל הזמן בתעודה, בייעוד. היא זאת ההולכת ומופיעה משורש הנשמה. ומתייסד שם, בית המדרש הגדול שמגדלים בו תורה ותפילה. טוב, בית המדרש הגדול שמגדלים בו תורה ותפילה, זה כמובן הגמרא שם במגילה, שהיא דווקא מדברת על החורבן, שבחורבן שם, אז נבוזרדן, או מי זה היה שם, אז הוא החריב בירושלים כל בית גדול. מה זה בית גדול? בית שמגדלים בו תורה ותפילה. והנה, זה עניינה של הישיבה. ישיבה זה לבנות בית גדול, בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה. וזאת בסביבת ירושלים דליטה. ירושלים דליטה זה וילנה. אז הוא לא קורא לזה וולוז'ין, כי וולוז'ין זה בסביבת וילנה. כי זה, רוצה להגיד, זה המשך ירושלים. כי ירושלים, הנושא זה ירושלים. הכל פה באמת מתחיל מירושלים והכל חותר לירושלים. והנה ירושלים דליטה, ומתוכה וולוז'ין זה המשך וילנה, ומתוך השפעתו של נפש החיים, ומתוך השפעתו של בית המדרש הגדול, הולכת ונמשכת שלשלת של ריבויי וקיבוצי פעלים לתורה. זו הישיבה הראשונה, ובעקבותיה כל הישיבות. גדולות, קטנות, של ישיבות, גם גדולות, גם קטנות, גם מקרוב, גם מרחוק, בחדירה פנימית ומקפת בחיי היהדות היחידים והציבוריים. והישיבות הולכות ותופסות מקום יותר ויותר משמעותי בחיי היהדות, כי זה הופך להיות המסלול של החיים היהודיים. וזה משמעות לא רק טכנית, אלא גם נפשית. כי הולכת ומפשטת וממסדת את התורה בישראל. מרבה תורה בישראל. במקלות רבות עם ישראל. והנה התורה הולכת ומתמזגת עם הציבוריות. לא רק יחידי הסגולה שתמיד היו בעם ישראל, ולא רק הלמדנות האישית, אלא הלמדנות הקהילתית, הציבורית, האמורה לבנות את התודעה הציבורית. ומקף דוחי היהדות היחידיים והציבוריים, במישרים ובעקיפים, בתודעה גלויה ובתודעה סמויה. ומהווה את היסוד של גילוי השפעת התורה באומה בכללותה. עד הישיבה המרכזית העולמית, שכל כולה, שהיא יוסדה בזמנו אצל הרב, היה המשך בולוג'י. זה תמיד הייתה הסיסמה, זה תמיד הייתה התודעה. כי הרעיון היסודי הוא זה שצריך להיגלות. אז בסוף, שנקראת ישיבה, שהיא ישיבה מרכזית עולמית, יש הרבה כאלה שמרימים גבות על זה, אבל טוב, הישיבה איננה מוגדרת על פי מה שנמצא במוחות של מי שאי פעם ישב על איזה ספסל בה, אלא מוגדרת על פי התעודה של מייסדיה, מה הרוח של מייסדיה. והרוח של מייסדיה, זוהי הרוח. גילוי השפעת התורה באומה בכללותה. זו התודעה וזו האחריות. זו המסגרת וזו הרוח. ומי שיזכה ללמוד בישיבה, שיקלוט מרוחה של הישיבה, יבין זאת. ומי שלא יבין זאת, יכול לקרוא לעצמו תלמיד הישיבה. אולי. כן. יכול להיות, כל פנים, בישיבה המרכזית העולמית בסוף, אז בהחלט עסקו גם בהלכות כלל. הלכות כלל, הלכות ציבור, המסל שלהם זה מה שנקרא בז'רגון הישיבתי שלנו, לימודי אמונה. לימודי אמונה זה הלכות כלל, הלכות ציבור. עכשיו, בוולוז'י, היה שיעור קבוע של הנציב, שרידים ממנו אנחנו, יש לנו בחיבור הידוע, עמק דבר. שם אתה יכול להתחיל לחוש שם את הרוח, בהחלט כלל. נפש החיים, כזכור, זה ספר, בהלכות ציבור. כלומר, ספר באמונה, זה לא ספר בלמדנות. אז כן. אז ודאי שהיסודות האלה הם ודאי נמצאים, אם כי כמובן ש... אתה מבין, הגמרא שם, הביטוי הזה הלכות ציבור, מאיפה זה לקוח? שם בגמרא בשבת, נכון? אבל קשר עיני כתוב שם, איסור ללמד הלכות ציבור לדיין עיבור. זה, שם יש מקום אחד בשעה שמופיע הביטוי הלכות ציבור. שם הגמרא בשבת, ביטוי, ועניינו, ארור, כאילו, ביטוי שולל ביחס למי שמלמד הלכות ציבור לדיין עיבור. מה זה דיין עיבור? הגמרא בסוטה כתוב שבור, יש שם רשימה, מה עושה את האדם בור? יש הרבה שיטות. במקרא, במשנה, לא שימש תלמידי חכמים. כל מיני קריטריונים. במילה פשוטה, בור, עם הארץ. אחד שלא תלמיד חכם, מה הוא לומד הלכות ציבור? תלמד קודם הלכות, כמו דבריו, פעם שמעתי מרב אברום, זיכרונו לברכה. אז ביחס אני חושב שהזכרתי לכם את זה פה, ביחס לתיקון חצות. אז שכתוב שם בשולחן ערוך, שראוי לכל תלמיד חכם לקונן על חורבן בית המקדש. אז פעם מישהו שאל אותו, ומישהו לא תלמיד חכם, אם הוא גם כן יכול לעשות תיקון חצות? אז הוא אמר, מישהו לא תלמיד חכם, שיקונן על עצמו. יש לך לקונן בית המקדש. תתחיל בחורבן של עצמך, אחר כך נראה מה הלאה. אז למשקל הזה אותו דבר, הלכות ציבור. מה הלכות ציבור? תתחיל בציבור שלי. בוא ננהל את החסיד, הוא המושל, אתה זוכר? אז מי שקודם כל מושל על עצמו, אז יום אחד יהיה ראוי גם למשול ברוח אנשים אחרים. אז אם כך, זה פשוט, שזה גם מה שמדויק פה בלשון הרב ציודה. מהווה את היסוד של גילוי השפעת התורה באומה בכללותה. ישיבות, מקום של ישיבות זה ללמוד תורה, וכדי להפוך אנשים צעירים, שיהפוך אותם בעזרת השם קודם כל לבני תורה, ואם אפשר יהיה להזות ולקוות שחוץ מאשר בני תורה הם יהפכו יום אחד לתלמידי חכמים. ישמח אביך ואמך ותגל לילדתך, ודאי שמחה גדולה, ודאי יתרבו בני תורה בעם ישראל, יתרבו תלמידי חכמים בעם ישראל, 1,000 נכנסים לתורה, 1 יוצא להוראה, ויגיע עוד למדרגות באמונה, הרבה יותר קשה מאשר לסיים שס. אז בסדר, אבל זה היסוד, תרבה תורה בישראל, נגיע גם ללכות ציבור, ודאי. אבל זה לא משנה ש... אתה מבין, כמו טעות הרגילה שהיא משבשת את המוחות של... מי כמו הרב צועק על זה שכל הגאולה תלויה בגילוי ערזי תורה? נו, אז מתי נתחיל לגלות ערזי תורה? מיד זה השאלה המתבקשת, נכון? אז למה אצלנו לא לומדים נסתר? זה כל העניין, בזה תלוי הגאולה. ובוודאי, בשביל שנצליח לגלות רזי תורה, קודם אנחנו צריכים לדעת רזי תורה, כדי שיהיה לנו מה לגלות. וכדי לדעת רזי תורה צריך להיות, ללמוד רזי תורה. אבל כדי ללמוד רזי תורה צריך להיות גדולי תורה. להיות גדולי תורה צריך להיות תלמידי חכמים. להיות תלמידי חכמים צריך להיות בני תורה. בשביל להיות בני תורה צריך ללמוד שנים רבות, עשרות שנים רבות. וחוץ מכל זה צריך להיות בעל כישרון. אז מה? תעבור על כל התנאים האלה, שלא לדבר על מה שעוד צריך. מי יישאר בסוף? אז מה יהיה על רזי תורה, שהכל תלוי בגילוי רזי תורה? האמת נשארה, שזו האמת. זה לא בגלל שקשה להשיג אותה, סימן שזה לא האמת, ולא בגלל ש... זו האמת, סימן שקל להשיג אותה. שום דבר מהתנאים לא השתנו, המסלול הוא אותו מסלול, ושיבוצע, יבוצע. והנמשל לענייננו. בטח העיקר הוא כלל ישראל והלכות ציבור וזה. נו, אז לכן בוא נתחיל ללמד הלכות ציבור לילדים בגן. הלא זה הדבר הכי חשוב. קיצר. אם הילדים הם לא בגן, אבל הם ילדים רוחניים. אז אותו דבר. כן, מה שאנחנו זוכרים מהם שהם תלמידי חכמים גדולים. כי אתה מבין, זה תמיד ככה. אבל... אתה מבין? בחור בישיבה, איך שהוא נכנס לישיבה בשנה א', הוא כבר בחור ישיבה, הוא מוגדר בחור ישיבה. ואם הוא יגיד ש... אתה מבין? למדתי בוולוז'ין. אתה מבין? אתה יודע את מי שבוולוז'ין היו... תראה, אני בוולוז'ין לא למדתי, אבל... למדתי במרכז הרב הקלאסית, של פעם. אבל את הסגנון הזה אני ראיתי. לא רק אני למדתי שם. עשרות אלפים. זאת אומרת, אלה שישבו, איך נגיד, בזמן אלול, על הספסל, 10,000. במשך השנים. אבל מאלה, אז בסדר, כל אחד יכול לבוא להגיד, בטח בסוף שהוא יהיה איזה שופט זקן חילוני, נגיד, תשמע, אני הייתי גם כן בחור ישיבה, למדתי מרכז הרב. אז כאלה יש 10,000. זה שהוא עף משם כיוון שהוא לא יכל להחזיק ממד יותר משלושה חודשים, אחרי ששלושה חודשים, אז הוא הסתובב שם בין הספסלים, לא מצא את עצמו. זה לא שולל ממנו את התואר של תלמיד ישיבה, לא? ואם זה אצל אשתו במטבח, הוא גם היה תלמיד חכם כישרוני מאוד. בטח אם הוא צריך להעביר איזה דיווח עיתונאי על העניין. אז מה, אתה חושב שוולוז'ין זה לא היה ככה? אז כל מה שאתה זוכר, מה היה מוולוז'ין? הרב היה מוולוז'ין, הנציב היה מוולוז'ין, נפש חיים היה מוולוז'ין, רב חיים בריסק היה מוולוז'ין. איזה ענקי, איזה ענקי מסתובבו מוולוז'ין, אתה מבין? אז אני מפר לעצמי שוולוז'ין היו עוד כמה טיפוסים. שנכנסו בחורים שנה א', בקיצור. וזה לא עושה אותם לא תלמידי וולוז'ין. גם ביאליק היה מוולוז'ין. וגם דוריאנוב היה מוולוז'ין. ועוד טיפוסים פחות קישוניים מהם היו מפולוג'ים. אז כולם היו וולוז'ין, אז מה? וולוז'ין זה לא... אין ספק, אני יודע, הנציב אמר שכל וולוז'ין לא קם אל בשביל הרב. וכמה הרב למד בוולוז'ין?
שנה.
שנה. אתם רואים? אז הישיבה באמת זה רוח. ומי שקלט את הרוח, אז הוא תלמידה. הישיבה באמת, בלי מרכאות ובלי סיפורים. ומי שלא, אז תמיד יש כמות ויש איכות בכל הדברים, זה תמיד כך. ורוח הישיבה בראש ובראשונה זה ראש הישיבה. אז זה נכון, וולוז'ין זה של נפש החיים, זה של איצה מוולוז'ין, זה של הנציב מוולוז'ין. חיים בריס, נכון. זאת וולוז'ין. ותלמידים יצאו משם. יצאו משם תלמידי חכמים עצומים. נכון. אבל לא כולם. כמו בכל מקום. כן. ומכל מקום, האינדיקציה של הישיבה, זה בראש ובראשונה הרוח שלה. הרוח שלה והרוח שלה, זה שוב אני אומר, זה גדוליה וראש הישיבה. עכשיו, מי שמתלכד עם זה יותר, אז הוא... כן. מתי הפסיקו להיות ישיבות? שהרי בתקופת האמוראים והגאונים היו ישיבות. אתה צודק. נו, אז אני חושב שאז. גאון יעקב, ישיבת גאון יעקב, זו הייתה ישיבת הגאונים. ואחר כך, בתקופת הראשונים, עובדה שבתקופת מאות השנים שאחר כך כבר לא זוכרים את המושג הזה, ישיבות. כל פנים לא נמצאות, אז זה נכון. שם, בדיוק כמו שאתה כותב, בבבל זה פחות או יותר היה הסוף. גאונים, סבוראים, לא. אני אומר עוד פעם, היו ריכוזי תורה, היו ריכוזי תורה, לפעמים סביב רבנים גדולים, לפעמים היו, הם בעצמם, הם היו עשירים גדולים, פרנסו את כל התלמידים שלהם. אבל הישיבה, למסד אותה בתודעה הקהילתית, שזה אחריות כלל ישראלית שתהיה ישיבה אצלה. איפה הישיבה? איפה שתהיה. הסגנון הזה, זה חודש פה על ידי רב חיים מוולוז'ין. לפני כן, אז היו, ברור, היו כבר ישיבה גדולה אצל רבי יונתן אייבשיץ, היו לו מאות תלמידים, אבל שוב, התרכזו סביבו כמו שהיו עוד מקומות כאלה, ולא ההתארגנות הכלכלית שהיא בעצמה ביטאה את החינוך הציבורי הרחב לנטילת אחריות על הקמת המוסד הזה. זה היה החידוש של רב חיים. אם אינני טועה. כן. טוב. התחלנו קצת מאוחר היום. אז שבת שלום.